זה יופי, יופי של דבר. תן לך 120, 120 מעלות קדימה, וזה רק תחליש אצלך שם את ה...
לא, אני מול את זה לאפס.
אתה רוצה להציג את עצמך?
התחלנו?
בטח התחלנו.
בטח.
ישמעו אותך גורס את הביסלי, אפי.
גם אתה יודע, בפרק עונים שמעו אותנו מזיזים דברים על השולחן ועושים עם הידיים, זה ממש רגיש אחר הזה.
אתה רוצה שנשים את זה על איזה משהו?
לא, פשוט צריך להקפיד.
להרים את הקוס כזה ב...
לא, אתה אומר צריך להקפיד ואתה לועס את הביסלי אגרי.
בפס סגור.
מעכשיו, אל תלעשי את זה. אציג את עצמי, רן מגן.
כן.
איזה עוד פרטים אתה? אז נגיד, עבדתי ב...
בטוויטר.
עבדתי בטוויטר.
ולפני זה?
עד מחר.
עד מחר עבדתי.
עבדתי שם עד מחר.
מזל טוב.
תודה רבה.
אז מה אתה עושה פה?
באתי לחזור ציוד.
אתה גר בפורטלנד, לא?
אני גר בפורטלנד מספטמבר.
מספטמבר.
כן. מה, עבדת רמוט? שנים גרתי בסן פרנסיסקו.
עבדת רמוט?
עבדתי רמוט מספטמבר, כן.
מעניין. משפחה, ילדים?
אישה, כלב. עוד לא ילדים. זהו, כאילו גרנו פה 4 שנים, ואז הבנו שאנחנו לא נחזור לארץ, ואז הבנו שאנחנו לא רוצים להישאר בבייריה כל כך, כי יקר ממש, ולא יודע, לא כזה כיף, בייחוד לא בסן פרנסיסקו.
אז אנחנו נדבר על 3 נושאים, אנחנו נדבר על איך זה לגור בעיר.
פה בסן פרנסיסקו?
בסן פרנסיסקו.
סבבה.
רגע, רגע, אנחנו נדבר על זה גם. אנחנו נדבר על איך זה לעבוד בטוויטר. כאילו, כמה, 4 שנים, 4 שנים?
4.5.
מתי התחילה הירידה מהגדולה של טוויטר?
כשהם שיקו.
לא, ממש לא.
אני צוחק. הייתי בתור הגדולה, מה זה הגדולה מבחינתך?
לא, התקופה שהשכרה אנשים חשבו שזה יהיה פייסבוק או טוויטר, או שזה יהיה... ואז ההתחלה שאמרו יהיה פייסבוק וטוויטר, ואז אמרו שלא יהיה טוויטר. כאילו, הוא היה איזה state of mind של... של צניחה.
כן, אני לא חושב ש... לא יודע, אוקיי. ונדבר גם על פורטלנד, ולפני זה אני רוצה לדבר על...
רגע, לי יש גם פולו-אפים מפרקים קודמים שלכם.
כן, אז בואו נתחיל עם הפולו-אפים מהפרקים הקודמים.
אז ככה, קודם כל, גיליתי שאני לא יודע לספר בדיחות.
איזה בדיחה אתה לספר?
את הילד עם הראש.
ילד עם הראש.
מה?
תקשיב,
הבדיחה... אני לא יודע לספר בדיחה, ניסיתי 3 פעמים.
עם האש, ניסית את האש?
את האש לא ניסיתי.
את האש, מה שיפה, אתה מקבל את הקרדיט, לא בפאנץ'.
נכון,
כן, דיברת על זה.
אתה מתחיל ויהיה בסדר.
כן.
תמיד תתחיל עם האש ותגיע עם ילד עם הראש בסוף, כשאתה מרגיש שחיממת את הקהל.
עכשיו, בדיחה, לפני שסיפרת אותה 10 פעמים, אתה לא מבין את המשקל...
את התזמון טיימינג.
בדיוק. צריך להבין, אתה צריך להשתפשף על בדיחות.
כן, כן, ניסיתי אותה בכמה דליבריז וזמתי, אבל אני חייב לעשות כמה וכמה פעמים, כי אני חושב שזו בדיחה טובה, אבל...
ניסית במעל 140 תווים? כי זה נורא קשה.
ובדיחות תווים זה בכלל בדיחות קשה לבנות.
זה היום גלעד נס אמר שהאריסטוקרטים הישראלים זה הסיפור שלך מלקק את השירותים. זה בדיחות האריסטוקרטים הישראלים. ואתה יודע מה? יש בזה את כל האלמנטים. יש בזה את כל האלמנטים.
כי זה tedious.
זה ארוך, זה מייגע, זה מגעיל באמצע.
וזה אמיתי.
זה אמיתי, גם הסטוקרטים היה אמיתי בינינו. אוקיי, אז זה היה פולו.
סליחה, אם יהיה זמן, אני חושב שיש לי סיפור. כן? שיכול לנצח את הסיפור של שבוע שם מבחינת ה...
בוא נתחיל עם זה.
הטוויסט. באמת? לא,
אבל... לא, יש
רק זה...
כן,
נכון. אני רוצה שאנשים שבוע עד הסוף. לפרסמות, שיחזירו את הפרסמות.
ספר את זה בסוף עוד פעם, ספר את זה עכשיו.
אבל זה לא מגיע.
תפסיק לראות את זה, תפסיק לראות את הביסלי לפה. בדיוק היום, בדיוק היום, לקחתי הפסקה מהדיאטנית שלי, כי אמרה לי שאני צריך לאכול פחות. אז אני מבין שזה לא הולך בינינו.
כן, פתרתי את זה.
כן, נו, דבר, מה הסיפור שלך?
סתם, אבל זה לא מגיל וזה כמו פעם שעברה, היה איזה סיפור שהייתי בהשתלמות לפני קורס מ"פ בשיפטה. והיו כמה חבר'ה, 2 מיחידות מיוחדות, אני מהתותחנים, עוד זה אחד מיחידות מזל"טים, ואנחנו אמרנו, יש משהו כמו פוגו דה צ'או, או כמו פפגאיו בישראל, או פמפס לאנשים מאזור פלו אלטו. אתה יודע, זה ברזילאי שאתה אוכל עד שיצא לך מהאף, והם עושים לך מנות קטנות, בגלל זה נזכרתי בסיפור. צריך את המנות המגילות האלה, נקניקיות וכאלה, ופעם בכמה זמן של הסטייק הרציני. ואני אומר להם, תקשיבו, סיימנו בדיוק איזה קורס, סיימנו יחסית מוקדם ב-6, אמרנו, 1.5 שעה נסיעה לבר שבע, שזה כלום במונחים של שיפטה, נלך, נדפוק ארוחה, נחזור עד איזה 1 בלילה בבסיס, ואז שעה בוקר למחרת נהיה מוכנים. יאללה, נכנסנו לדייצו שרייד של אמא שלי זיכרונה לברכה, שנה היא 2002-2003.
נו.
ואנחנו נוסעים בשיפטה. עכשיו, לא יודע אם הרבה אנשים מכירים, זה כביש, אתה חושב, 40? לא יודע איזה מספר זה.
כן, זה כביש 40, אני חושב.
שאתה נוסע מבאמת אזור שאתה לא רואה כלום, מחול וחולרה, ופה ושם איזה מושב כזה, גם אתה לא רואה, אתה רואה מין כזה שלט, שהשלט ממשיך לראות איזה גיהנום ששם שאתה מושב, ואתה נוסע כמו מטורף הרי. והבדואים נוסעים עוד יותר מטורף ממך, וגם יורדים כזה מהכביש ונוסעים עוד יותר מהר, ואתה לוחץ פשוט, הרעיון זה ללחוץ כמה שאתה חזק על הגז, וככה זה לוקח 6 שעות. אנחנו נוסעים ימינה, שמאלה וזה, ואז אתה מכיר במדבר, יש את הכלבים האלה, הרזים האלה, הכלבים, כמו הכלבים מהסימפסונס, שזה כלבי מרוצים שאתה רואה להם את הצלעות. והם תמיד על הכביש, זה כמו יונים, נכון? אתה לא, אחרי כמה זמן בחיים אתה מפתח את החוסר, לוקח הזמן לפתח את החוסר עם
סיבה שאתה עושה. זה לא עיוורון.
אני חושב שאתה כאילו מייצר אנטי ריפלקס כזה. נכון? אתה רואה את היונה, אתה אומר, בסדר, אני היום מודע לאור הסמפל ריט שיש לי עם יונים, שאני לא צריך לפוק ברקס, היא תתרומם.
יש לנו הסכם עם יונים.
יש את ההסכם עם יונים, נכון? שג'ורג' דיבר עליו. ובאזור שיפטה, בשמה, לקראת בר שבע, כזה 40 דקות נסיעה, לקראת השקיעה כזה, יש הסכם עם הכלבים האלה, הם כזה הולכים חמשתתים בכביש, והם אומרים לו, אתה אותו מרחוק, כלבים בכל זאת יש להם חושים, הם אומרים כזה, כולו לזוז, יש לו אפילו, הוא יכול ללכת לאט כזה. וראיתי כזה שתי כלבים מאחור, וכלב כזה על הכביש. עכשיו, אני על איזה 160-170, המקסימום שעות הזה יכול להגיע באינרציה על הילוך חמישית, לפעמים מעביר לניוטרל כדי שהגיר לא ייקח אותך אחורה, ואני רואה את הכלב הזה. ואז אני זוכר איזה מישהו שם, אני חושב קראו לו אלי או משהו כזה, אומר לי, איפה טעית, יש כלב, יש את הגמר, זה בסדר, הם זזים. אני עושה, אני בשלב הזה אני כבר בשיפטה 5 שנים מהחיים, פה ושם, בהשתלמויות. זה כבר קוס מפיים, אני כבר מכיר את הדרך הזאת, אני יודע איפה הגמל הזה נמצא, ואני נוסע, ואני נוסע, והכלב לא זז, והכלב אפילו יש לו מבט של, גמור אותי. כן?
קח אותי.
ואתה מתקרב, לאט אתה רואה עיניים. כשאתה רואה עיניים זה כבר מתחיל להיות מסטטיסטיקה לטרגדיה. ואני מתקרב ומתקרב, אני מתחיל להעיד, אבל אתה לא יכול לדפוק ברקס, אני אתהפך. תמיד מזה 160 ל-140, ואז ל-120, זה גם קשה, כן? ועוד אוטו קטן כזה מפוצץ בקצינים עם נשק, ועכשיו כולם צועקים כזה, והאוטו מתקרב ואתה שומע, כן, מנסה להעיד עם הגיר מחמישי לרביעי, ואתה שומע, כזה ככה, ואני מייד. ואז, תגיד לי שזה מקליט.
מקליט, הכל בסדר.
קיצור, ואתה מתחיל, אתה מתחיל שמות כולם צועקים, כאילו, get ready for impact, נכון? כזה, רואים את הכלב עם המבט הזה, והכלב יש בו מבט רגוע.
כן.
יש בו מבט של...
השלמה.
לא, זה לא השלמה. הוא מסתכל עליי ואומר לי, זה בסדר, זה מה שאני רוצה. כן? ואתה שומע, ואז אתה שומע, בום! וכשאתה שומע בום, באוטו עוד על איזה 80 נגיד בשלב הזה, אתה שומע, מחוץ לאוטו, מין צרכה נוראית כזאת בפיץ' גבוה, וכולם צורכים כדי לא לשמוע אותה. עכשיו, אתה מבין, זה אנשים שהרגו אנשים עם הידיים, וזה הדבר הכי מזעזע שקורה בחיים, אתה שומע כזה, עכשיו אני זוכר שמישהו אומר, שמישהו כבר יפסיק, זה אנחנו על 80, אני יורד ל-70, מעיד, ואז אני פשוט עוצר, מעיד, ואז אני מגיע לצד, וכשאני עוצר עם האוטו בשוליים שם, כזה, תחשבו כזה, שקיעה מדברית, אירוע מזעזע, אנחנו בדרך לאיזו ארוחה חגיגית, ודממה. אבל היה מין צרכה של איזה 15 שניות.
איפה יצאת את זה?
זהו, בדיוק. עכשיו, תראה, הדבר הזה, תמיד, אנשים האלה הרגו אנשים על הידיים, כן? כמות ההריגות שהיה באוטו הזה במצטבר הייתה לגבוהה, אנחנו שומעים ככה ונגמרה הצרכה, כן? ממש, כי אני ממש שעוצר זה כזה... עכשיו, אין לי ספק שהדבר הזה תקוע לי ב... איך קוראים לדבר הזה?
בפגוש.
בפגוש או בגריל.
ברדיאטור.
ברדיאטור, כן. ואז מישהו אומר כזה, אתה תצא. אני לא אצא, מה אתה רוצה? אתה תצא, לא דרסת אותו. אתה אמרת לי אולי שאנחנו נתפך, ואתה מתחיל ויכוח כזה. אז כמו זה, טוב, קוסם מקניצה. אנחנו יוצאים, כולם כזה דבר, כזה מסיטים את הגוף, לא הולכים כזה פיזית, להסתכל כזה בזווית על הפגוש, כדי שתוכל להסיט את הגוף חזרה, שלא תצטרך מודד עם זה. מסתכלים ורואים שהפגוש של הדייצו קיבל מכה, התקפל.
ותפס את הכלב.
ותפס את הגלגל בסך הכל, ומה ששמענו בצרכה הזאת, זה פלסטיק שמשתפשך עם הגלגל.
וואי, אוקיי.
כן. אבל הכלב מת, הוא היה מרוח מאחורי הזה.
לא.
אני תמיד לספר את הדבר הזה, עוד יותר בעריכות לזרים, לאמריקאים ולבחורת אירופאית וכאלה, באירועים חברתיים עם אשתיים, כל מיני חברות שלה וזה, והן שומעות את זה, ואני מתאר את הצרכה איזה 40 שניות, כן? והצרכה, ואני עושה את הצרכה, זה נשמע כזה, וככל שאני מת, זה נהיה יותר נמוך. ואז אני אומר, רגע, זה הגלגל נתפס בפגוש, ואז כזה, אוף, אז הכלב היה בסדר? לא, הוא היה מרוח לגמרי, זה היה מזעזע, אבל הוא היה מאחורי.
אפי, 215 שקל, אתה מלקק את הכלב?
לא, 15 שקל. לא, תן לי לתת לך 200 בפני, ואז אני מלקק אותו.
כן, שאל אותי על ביטקוין.
מה אתה אומר על העלייה המטורפת במחיר הביטקוין?
אני כל כך שמח שזה קרה. אני כל כך שמח, כי כל האפסים שמצדדים בביטקוין, מראים כמה הם אפסים עכשיו. אם הם היו באמת מאמינים בשטויות שלהם,
כמה הם מוכרים
עכשיו? איזה מוכרים? איזה בטיח? אחד מהם לא קנה כלום. בסך הכל ביטקוין הזה זה רמאות. כולם אומרים, תקנה, תקנה, תראה, זה עלה בפי 30, זה עלה בפי 400, זה בפי 400 עכשיו נדמה לי מהזה. אם זה באמת היה פי 400 וכולם היה את הביצים איפה שהם טוענים, היה פה עכשיו כמות כזאת מסתובבת של מכל, אתם יודעים מי אתם, כל מי ששולח לי צילומי מסך של ביטקוין, יא אפסים, אתם אפסים, הייתם יכולים לקנות אותי? את כל השכונה שלי ולהעיף אותי אם באמת הייתם קונים אותה שבוע.
אתה יודע שאם ב-2007 היה לך 100 דולר בביטקוין, אתה יודע כמה כסף לך עכשיו?
72 מיליון דולר. קראתי את זה בכתבה של אייל פולד.
72 מיליון דולר בביטקוין. חשוב לציין את זה.
כן. אבל הוא קנה או לא קנה? לא הבנתי.
הוא אמר בפוסט שהוא אישית לא מתעסק בזה, אבל הוא נורא מאמין בזה.
אני
אגב אישית נורא מאמין בכמה סוטרה. אני פשוט לא מתעסק בזה. אין לי את זה, אני מעדיף להתמקד בדברים יותר חשובים.
רן, בואו נדבר לך, יש לנו...
אפרופו לא היה, אפרופו ביטקוין, היה לי 8 ב-Empty Gox.
מה, אתה דפוק? יחדת עכשיו לקחת אותנו ליחדה.
3,200 דולר היה יכול להיות לך עכשיו.
למה? 8 כפול 2,200?
כפול 2,200, אחי.
אה, זה ב-2,200?
כן.
זה לא הרבה.
ראית, יונתן קלינגר הוא חבר קרוב שלי, והוא מאמין ביטקוין מטורף. אני אאמר לזכותו שהוא שנים עורך דין, טכנולוגי, הוא בן אדם מקסים.
הוא פרש? הוא פרש? או שהוא ממשיך לעבוד?
אני אגיד לך עוד משהו. אני חושב שיש לו המון ביטקוין.
כן.
אני יודע שהוא חצב. הוא היה מיינר.
הוא היה מיינר?
הוא היה כאילו קונה כרטיסים וזה ועושה את זה, בנה מכונות לינוקס וכל זה. הוא נורא רציני. ודווקא סיפור מעניין זה שמישהו ניסה לעשות את העסקה הראשונה בביטקוין לפני זה, לא יודע, נגיד 10 שנים. והוא הזמין פיצה ושאל מי יסכים, ומישהו מפאפה ג'ון אז הסכים תמורת 10,000 ביטקוין.
וואו.
ובאמת תיעדו את משלוח הפיצה הראשון שהיה פעם בביטקוין לפני 10 שנים, והם נורגים מזה, ואיך מישהו ב-10,000 ביטקוין, כאילו מישהו שחצב קנה את הפיצה הזאת, והוא אמר שזה פחות או יותר משלוח הפיצה הכי יקר בהיסטוריה האנושית. בביטקוין.
ואולי עשרות אלפים האלה גם ישבו ב-MTGOX ואחרים.
גם לי יש אגב זין של 6 מטר בביטקוין.
גם לך?
כן, גם לי.
אז בואו, אחרי שגמרנו ללכלך על כולם, אתם יכולים להמשיך לשלוח לי הודעות לג'ימייל, לאימייל שלי, לזה. רן, איך זה לגור בסן פרנסיסקו?
איך זה היה לגור?
אבל זה עדיין איך זה, אתה יודע איך זה עדיין. שום דבר לא השתנה בשלושה חודשים
האחרונים. תשמע, בתור זאת בלי ילדים, זה כאילו לגור בעיר זה כזה...
רגע, גם עבדת בעיר?
כן. אז זה בכלל האמת היה הדיגום הגדול, כי שתי תחנות ברח מרחק מהעבודה...
איפה גרת בעיר?
במישן.
איפה במישן?
25 בפרנסיה בערך.
זה לא ממש מישן, זה דלורס כזה.
היינו בברטלט, זה בלוק אחד ממישן.
כן.
זאת אומרת, הבלוק אחד מהשכלה.
כן.
אתה שומע את השכלה מהחלום.
אבל מצד שני, אתה הולך לדולורס בהליכה.
אבל כן, רבע שעה הליכה, אתה מגיע לדולורס.
מה זה השכלה הזה שאתה מדבר עליו?
זה המישן המישן.
זה מישן, רחוב מישן, זה אומר אנשים...
לא, זה לא אומר לי כלום, לי זה לא אומר כלום.
לא אומר לך כלום. אני אספר לך סיפור.
ספר.
אני הולך עם הכלב שלי יום אחד, אני עובר, הולך על מישן, ואז עוצרת לי מכונית.
ואז בום, נכנס בך וזה אני. ואז אתה שומע את הכלב,
עוצרת לי מכונית, והצד של הנוסע בצד איפה שאני הולך. זאת אומרת, צד ימין של האוטו, ואז נפתח את הדלת וציתי שם על מישן. ולא יצאת אפילו, רק מסתובבת לכיוון המדרכה איזה מישהי, גדלה כזו שמנה מבוגרת, שיקורה מהתחת, אתה רואה, העיניים שלו מפוצצות וזה, והיא מתכופפת כזה קדימה, כזה סקווטינג מהאוטו, היא לא יכולה אפילו לקום מהאוטו כאילו, וכזה מזיזה את המכנסיים שלה, ומזיזה את זה, ומשתינה מולי, ואני צריך לקרות את הכל שם, וזה היה מזעזע.
זה המישן.
ואז אני מסתכל ואני אומר, זה מישן, כאילו, זה לא... זה כאילו דבר...
זה יום רגיל במישן.
זה אולי הדבר הכי גרוע שראיתי במישן, אבל כאילו, אתה יודע, כל יום אתה תראה שם מישהו מזריק הרואין, סתם.
כן, המישן זה כאילו המקום ש... אתה מכיר שיש את האזורים האלה באוקיינוס, שהים נורא בהיר ונורא כהה, ואתה ממש רואה את החיתוך?
כן.
זה היום, לא יודע איך זה היה לפני 4 שנים, נקודת החיבור של הג'נטריפיקציה ברמה שאין לך בברזיל, שיש לך אנשים צעירים עם אינקאם מטורף, לרוב גוגלרס, נכון יש את כל ההפגנות נגד האוטובוסים של גוגל, זה קורה ברחוב מישן שם, או בוולנסיה לדיוק של רחוב המקביל, וזה בעצם התנגשות בין אוכלוסייה סופר ענייה, סופר מגוונת, ולאוכלוסייה של צעירים מגניבים שרוצים לגור
בעצם. שהלכנו ללוי סי-קיי.
לא, זה הטנדרלון, לא, הטנדרלון זה... אתם לא ניתן גרוע, כי אין שם אפילו את הווייב הזה של שכונה מגניבה. זה כזה כמו פלורנטין, אתה זוכר את פלורנטין בימים שפלורנטין הייתה חצי קרק האוס, חצי מגניבה? אז זה בדיוק הנקודה, רק שההפרשים יותר גדולים. זה אנשים גמורים מהתחת, נרקומנים קשים, וחבר'ה עם מזכורות של 7 ספרות גבוהות, שלוקחים אוטובוס מגניב, שגרים לך בדירות מטורפות. אז זה המישן.
אז מה אתה שומע מהבית, שהחלון פתוח?
יש רצח מלא, כל הזמן שמש
יריות ודברים רציניים לא ממש, אבל אתה תמיד שומע מישהו מספיק שיקור כדי ללכת ברחוב ולצעוק סתם או ריבים או
ריצות?
לא היה לנו, לא היה לשכנים בינתיים, אז לא יודע, פחות, אין לי מושג.
אוקיי, אז אתה אומר זה מגניב, זוג בלי ילדים.
אז כן, אז...
טוב, אז מצד שני זה חוף כיפי, אנחנו שמעו אותה.
אז בסדר, כמו שגרנו על מישן, גרנו בלוק אחד, ואף פעם היינו הולכים גם לצד של מישן. הולכים לכיוון ולנסיה ולגררו וזה. ומלא אנשים, שאתה... מספיק אנשים גרים כבר באזור כדי שאתה יכול לקפוץ לחבר, וזה שזה נחמד.
רגע, זוג שמגיע עכשיו, רוצה לעשות רילוקיישן ולבוא, תן איזה נקודה שיחפש בגוגל מאפס, כתובת שהוא מסתכל עליה ואומר, אוקיי, זה רחוב מגניב, אם הוא בא בלי ילדים.
אוי, יש המון, כל איז ואלי די סבבה.
תן לי כתובת.
לא, אבל זה כבר לא מישן, זה זוכר.
איפה שאתה גר אותה היום,
כן. אבל לא, במישן נגיד האזורים של ולנסיה, מ-22.
כן, ולנסיה ו-22, וטיפה ובלוק מערבה, שזה גררו. כל האזור הזה של נוי ואלי מאוד מאוד סבבה, אז כאילו נגיד אפילו 24, ברגע שאתה הולך טיפה מערבה ועובר את גררו, זה מתחיל להיות כזה קצת רחובות, עם ברים.
זה אזור שהכי מזכיר לי את תל אביב. אתה הולך ברגל לברים, אתה הולך ברגל למסעדות, אתה הולך ברגל לפארק, רוב האנשים שלנו מרזיקים
אותו. רגע, זה איפה שפינקו גר, לא?
זה איפה שפינקו גר,
נכון?
כן, אוקיי.
יש לך דולורס, עד של הפארק.
עברנו לגור שם, זה כאילו, הנה, פינקו גר פה, היה שאתה דס, אני לא יודע, אתה מכיר את הדס?
לא.
שהייתה גרה שם, אז אתה גר קרוב, ועוד איזה חבר גר קרוב.
רגע, אז אוקיי, כמה חדרים היה לכם?
חדר שנה אחד, ענק.
חדר שנה ענק, אוקיי.
מטבח ענק וסלון פיצה.
וכמה כזה דבר עולה?
אנחנו שילמנו 2,800.
זה זול.
זה זול ממש, אבל נכנסנו לפני 4 שנים והיינו ברנט קונטרול.
מה זה רנט קונטרול?
רנט קונטרול זה שאסור לעלות לך לשכר דירה ביותר מאחוז מסוים בשנה, והאחוז הזה הוא די קטן.
אבל אחרי שעזבתם...
מותר.
אחרי שעזבנו, האמת שאני לא יודע, כי כשעזבנו, הבעל דירה התחיל... הוא לא מזמין שיפוצניק אף פעם, הוא עושה הכל לבד. הנדימן כזה.
כן.
אז כשעזבנו התחיל לעשות דברים, או שהיא אפתר לצפות, או צבא מחדש, ובאמת שפעם אחרונה שבדקתי, היה איזה 4 חודשים אחרי שעזבנו, והשכנים מלמטה עוד אמרו לנו שאף אחד לא בא. אנחנו חושבים שהוא מחכה שהבניין יתרוקן.
כן. חברה שלי שהייתה גרה במישן, אמריקאית, גם הייתה על רנט קונטרול, שילמה את $1,000 בסיג, משהו הזוי כזה, והיא לא רוצה לעזוב את הדירה, ואז שילמו לה $70,000 שתעזוב את הדירה.
וואלה.
סוחרת. ואז מכרו את זה לדבלופר וכאלה, והשתמשם בזה אז...
אז באופן כללי, אתה יודע מה המחירים שם?
כן.
הם כבר יקרים?
כן, לא. 3,400 ומעלה לדירה של חדר שינה אחד, זה...
יש חניה?
זה עבר היום בדרך
כלל. לא.
אין חניה.
אין חניה.
וואה, מה זה? זה היום ונורא. לא, אבל בסדר, זוג בלי ילדים. האמת, בסן פרנסיסקו בטח גם לא צריך אותו.
בסן פרנסיסקו בטוח לא צריך אותו, לכולם גם אם אתה ממש צריך, אז יש זיפקה, כמו שיש גדר, אני דיברתי עכשיו $15, אבל היה לי לקחת אותו לשעות.
וואלה.
זה עולה כמו קלטרין, כאילו.
אותו שאתה סוחר שעתי.
אוקיי. הבנתי. אז אתה אומר, לזוג בן אדם בודד שמגיע, זה מקום טוב אם הוא עובד בסן פרנסיסקו ואתה...
כן, גם אם אתה... תלוי גם כמה אתה אוהב את העיר, כמה אתה יוצא וזה, נגיד אנחנו, אבל חלנו שאני אראה לך שלא ניצלנו את כל מה של העיר היה להציע, כאילו... היינו חודי ביתיים בגדול, אנחנו אוהבים משארו בית לראות טלוויזיה וכאלה. פוגשים חברים, אבל הייתי יוצא פעם בשבוע במקרה הטוב.
כן.
אבל זה שעבדתי בעיר וגרתי בעיר, זה השיזור הכי גדול, כן? כי באמת, תקופה מאוד ארוכה הייתי נוסע באופניים לעבודה, שזה כאילו 12 דקות הדלת לדלת, שזה כיף. עם הברט זה גם איזה משהו כמו רבע שעה, כאילו. אז זה ממש אחלה.
רבע שעה זה מה שלוקח להגיע לרכבת שיוצא לסן פרנסיסקו.
כן, לעבוד, לגור בוואלי ולעבוד בסן פרנסיסקו זה... זה חר כמו הפוך, כמו לגור בסן פרנסיסקו ולעבוד בוואלי.
גם אשתי
דרך... יותר גרוע.
גם אשתי עבדה בעיר והיא לא נוהגת. אז בכלל, כאילו, מחוץ לעיר זה מה
שהיה. אני הפסדתי ריקרות נורא טוב על מרחק. הוא גר בסניוויל ולא היה מוכן לבוא לסן פרנסיסקו.
נכון, זה המון...
הוא פשוט מצפה לילד והוא... אני לגמרי הבנתי אותו, גם אמרתי לו, אני חושב שאתה עושה החלטה נכונה.
כן.
כי אני עוד גר בסן קרלוס, מי שגר בסניוויל לסן פרנסיסקו, יש לנו מנהלים ישראלים גם.
כן.
כן, וזה יכול להגיע
לשעה וחצי,
שעה וחצי דור תודור, ויש לי אגב שני חבר'ה מסן חוזה.
זה היום ונורא. זה כשאני עבדתי
בסנטיס, היו לנו... הם יוצאים איזה 5 וחצי בבוקר.
היו לנו חבר'ה שגרו בסנטה קרוז.
זה דפוק לגמרי.
לא, אנחנו בסנטיס, סנטה קרוז למלפיטס. עכשיו, זה בדרך כלל 45 דקות.
אבל בבוקר זה פקקים?
כן, אבל זה אני אומר, זה בדרך כלל 45 דקות. כאשר המזג האוויר לא טוב, זה לפעמים הכביש סגור.
כי זה ה-17 הזה שעולה על ההר.
בדיוק.
אתה יודע, אנחנו נשמעים כמו הקלישה בסאלר נייט לייב על The Californians.
נכון.
שכל פרק
מוכן... ה-280...
ה-280 סגור וה-17 ככה.
נכון.
כן.
לא, שזה היום ונורא. אוקיי.
אז מה גרם לכם לקחת את הדברים שלכם וללכת לפורטלנד?
אז זהו, אז הבנו שאנחנו כנראה לא נחזור לארץ בזמן הקרוב. כל פעם שטסנו לבקר, לבקר, אז כזה התבאסנו.
רגע. תגיד את זה שוב. הקטע שאני רוצה להשמיע לאשתי.
שכל פעם שטסנו לבקר בארץ, התבאסנו.
מה, מה קרה בארץ שהייתם? למה אבל?
למה התבאסנו? כאילו, כל אחד מסיבות שלו, אני לא אוהב את התרבות שם, לא כזה כיף לי, כאילו, עם כל ה-in your face הזה, שמתחסים לך בעניינים וזה, אתה לא אפשר להיות בשקט. נראה לי מאוד אינדיבידואלי, כאילו.
וממתי התחלת להיות אנטישמי?
רגע, אתה שמאלני בטח.
ולא יודע, אשתי כזה גם מרגישה שאתה יודע, בצר כאילו...
לא משתפר.
לא מרגיש שזה עולה, שזה בעלייה על איזשהו כיוון. כאילו כל פעם, לא משנה, בקיצור, אתה יודע, מלחמות וזה, אנחנו כמובן
גדולים. לא משנה, ואז החלטתם שאתם לא חוזרים בזמן הקרוב.
אז אמרנו שאנחנו לא חוזרים בזמן הקרוב, אז אמרנו, טוב, בוא נתחיל כאן להסתכל על לקנות בתים, כי לשלם שכר דירה זה מיותר, אז התחלנו להסתכל בה... הסתכלנו בהתחלה הרבה בביי אריה, אבל באיסט ביי. אוקיי, איסט ביי, יש כאילו אנשים סבבה ונראה כיף, וסך הכל כזה ערבוב טוב בין עיר לפרוור. אבל המחירים הם ממש ממש מבאסים. ממש גבוה, כאילו נגיד הבית שבאמת רציתי לקנות, אתה יודע, זה מתחיל במיליון ארבע, מיליון חמש, כאילו במקרה הטוב, כאילו.
האמת, לפני ארבע שנים מיליון ארבע, מיליון חמש,
זה... זה לא היה, ממש עכשיו
עברו. לא, עכשיו עברנו.
הם היו ארבע שנים, ארבע שנים הם היו בסנפרנסיסקו.
ארבע שנים היו בדירה, כן. והיינו בפורטלנד איזה פעמיים, ונורא אהבנו את כל פעם שטסנו, והיה ממש מגניב שם וזה, ואצלי בצוות יש מלא אנשים שעובדים ברימוט. ואפילו אחד שגר בפורטלנד, אז אמרתי, טוב, אולי אני יכול לעבוד ברימוט ונראה איך זה יעבוד, ואז כזה שאלתי את המנהלת שלי, ואמרה שסבבה. ואז הסתכלנו על המחירים של הבתים שם, וזה כאילו ברגע שהסתכלנו על המחירים של הבתים, זה היה כאילו, טוב, אין פה בכלל ספק.
תן דוגמה.
לתת דוגמה, אתה יכול, כאילו, בית עם חצר, ונגיד שני חדרי שינה.
בשכונה מעולה.
הכל שכונה מעולה שם כמעט, כמעט הכל כאילו, סבבה. בין 450 כאילו תקבל אחלה תנאים, וב-850 אתה תקנה ארמון. אנחנו שילמנו 675 על...
כמה בדרום?
2800 סקוואר פיט.
ג'יזוס.
ארבע בלוז. מה?
2800 בנוי?
כן, פלוס חצר ומרתף ועליית גג כאילו מורה ו...
שלושה עבדים. זה לאלה שמחים לטקסס.
מה זה?
יש לנו PM שעבר, שהוא PM מרחוק, שזה... הוא בפורטלנד, פעם ברובון הוא מגיע לשבועיים, ול...
אתה מסוגל לעבוד כאילו מהבית?
כן.
יש לך את המשמעת?
כן.
אני לא מסוגל, אני פתאום מגלה שלא הוציא את הזבל.
יש לך ילדים?
לא קשור לילדים, הילדים ב... פתאום להוציא את הזבל, נהיה מה זה חשוב, צריך לבדוק חשבונות, צריך לגמור את הסדרה מאתמול בנטפליקס.
תשמע, אני חושב שזה ממש מאזן את ה... הרגעים שאתה לא עובד, שאתה נמצא במשרד, והרגעים שאתה לא עובד, שאתה נמצא בבית, אני חושב שפחות או יותר הם מאזנים לך את השני. פשוט אתה במשרד, אתה בא, שותה קפה עם הזה, זה קצת יותר זמן, ואתה יצא למטה לפה וזה יפה יותר זמן, ובבית אתה פשוט...
לא, אני לא. אני במשרד, אני מול המחשב ועובד.
אוקיי.
רוב הזמן. בבית אני לא מסוגל להגיע למצב.
אני דווקא, אני עובד טוב מהבית.
זה נותן, זה ממש, יש לזה, זה ממש איזה משקע מנטלי. אני ממש צריך להשקיע מאמצים בלשבת ולעבוד בבית.
תלוי גם מה אופי עבודה שלך. כשאחרי שעברתי, הייתי באיזשהו צוות שהקמנו איזה מערכת די מהתחלה, ורוב העבודה פשוט הייתה לשבת לכתוב קוד, וזה אני יכול לעשות בכיף, אני יכול להתרכז שעות, וזה גם האמת שזה הזמן גם טס, כאילו.
תגיד, יש איזו סצנה של הייטק בפורטלנד?
יש קצת, לא...
מלא אנשים שעובדים רימוט כמו, שכזה מלא שגרירים פתח.
יש קצת, לא איזה, זה לא, לא הלכתי למיטאפים עדיין והכרתי וזה, האמת שזה אחד מהדברים שאני מתחיל לעשות עכשיו שאני מופתח. הסתכלתי קצת בגראנץ' בייס על איזה חברות יש, ויש, כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל על המוצרים ואני כזה מסתכל ואני אומר, אוקיי, זה מעניין, אבל זה לא ממש מעניין, כל מיני כאלה, זה להרדקר, אנטרפרייז, כאלה, דברים פחות סקסיים.
טוב, כי כל החבר'ה הקולים עברו לסן פרנסיסקו ומתקלבים.
אבל יש גם כמה דברים נחמדים, אני לא יודע, האמת שעוד לא חפרתי יותר מדי.
איך החיים בפורטלנד, תספר קצת, כי אני אגיד, את מה שמעתי, פה אני לוקח את הרכבת, תכף יפסיק. כל מה יש מישהו שנעלם, זה אותם חבר'ה באותם שעה, כולם שותים בירה ושותקים ביחד אמריקאים, מסבירים תמיד מישהו, הוא עבר לפורטלנד, הוא עבר לסיאטל, הוא עבר לסבדה, ואז כאילו, לאן עולה מהרכבת, וכולם כזה בקשר שם, 11 שנה לוקחים את הרכבת ביחד.
אז הפרלמנט כאילו יושבים בה.
זה ממש פרלמנט.
יש סיפור של רואל דל, אתה יודע מי זה רואל דל?
לא.
רואל דל כתב את צ'רלי ופעל השוקולד, צ'רלי והמעופפת, ג'יימס והפרסק, את כל הדברים, אבל יש לו אוסף של סיפורים קצרים מטורפים, יש לו גם את הפעם, היה את הסדרה הזו בטלוויזיה של הטלוויזיה בישראל, של ה-BBC, הסיפורים המפחידים ביותר בעולם, כל הדברים האלה, זה היה הוא. ויש לו גם יש לו אוסף סיפורי סקס מטורף שנקרא My Uncle Oswald Stories, וזה באחד הסיפורים הקצרים שלו נקרא Galloping Huxley. זה קבוצה שתמיד נוסעת ברכבת לזה, והם כולם מכירים אחד לשני, באים בבוקר, הם לא דיברו מעולם, אבל הם כאילו עושים אחד לשני, אתה יודע, אנגלים, בינו הראש, עושים שלום, שלום, שלום. ויום אחד מגיע איזה טיפוס כזה חדש, והוא מתיישב במקום של אחד הקבועים, והקבוע הזה, הוא מסתכל עליו, וכל האחרים מזועזעים, הם מזועזעים, אתה יודע, ככה.
זה באמת קורה אצלנו.
כן, כאילו מזועזעים, הבן אדם הגיע, וזה אבל מסתכל, ואז הוא נזכר שהם היו יחד בפנימיה. בפנימיה יש לו שם איזה סיפור, הוא מספר סיפור של ארבעה עמודים כאלה שלמים של התעללות, איך הוא היה מרביץ לו, הם היו חובטים, נותנים להם מכות, עם מחבט של קריקט כזה, ולהוא קראו גלופינג הקסלי, כי הוא היה רץ כזה ונותן מכה בטוסיק וזה, ואז הוא החליט שהוא יראה לכל החבר'ה מסביב עד כמה אחר הזה, עד כמה אחר הזה זה, והוא יזכיר לו כמה שהיה גרוע, ואז הוא אומר לו, אני ככה וככה, הרווארד, לא הרווארד, בוגר איתון 1929, והשני אומר לו, אני בוגר, בכלל, לא יודע מה, קיימברידג' 35, בכלל לא היה אהוב, לא משנה, הרסתי את הסיפור, שווה לקרוא את הסיפורים של הרסתי את זה. טוב.
אתה צריך לספר את זה 10 פעמים.
נכון.
אז אני שמעתי ברכבת, בחבר'ה, שאמרתי, אז איתנו, מה קורה בפורטלנד? כי יש לנו חבר'ה שעברו לפורטלנד. ואמרו לי, אם אתה לא רוצה שפטריות יצמחו לך מתחת לבית בסלון, מרוב הגשם והלחות, אל תעבור. אז מה הקטע עם המיתוס שפורטלנד תמיד רטובה?
יורד מלא גשם.
מה זה מלא?
כמעט כל יום.
שור. כל השנה.
לא, לא כל הרוב, הקיץ חם. פורטלנד מאוד עונתית, אתה ממש מרגישים את האביב, ממש מרגישים את הסתיו, ממש מרגישים את החורף.
תרגיש, פה עושים את זה, רק אנחנו נהיינו אדישים לזה. בארץ יש לך שתי עונות. קיץ וקיץ קצת יותר יקר.
קיץ וגיהנום. קיץ וגיהנום.
בדיוק.
אבל רוב, נגיד, מאז שעברנו בספטמבר, כמעט כל יום יש גשם. נגיד בקיימים האחרונים, אז היה קיימים של שמש, אז זה כאילו איזה כיף. יש 4 ימים רצוף לא ירד גשם.
אומר להזכיר, אנחנו כבר בסוף מאי.
בסוף מאי, ולנו היה עכשיו פה שבוע של 30, וזה...
היה חם בדיוק. אז הבנתי ש...
בקיץ יהיה חם ולא יהיה גשם, ו...
אבל החורף גשם בלי הפסק.
ונגיד כשעברנו בספטמבר, היה עדיין ימים חמים וזה, אבל...
שלג בחורף?
אמצע ספטמבר כבר התחיל לרד גשם. תשמע, אני רק יכול ללכת על פי החורף האחרון, היה מלא שלג. אבל מלא...
בעיר, כאילו, על הבית.
כן, אבל היה מלא לפורטלנד, לא מלא יחסית לשארצות הברית. כאילו, בפורטלנד בדרך כלל יש יום, יומיים שלג בשנה. השנה היה בערך 10, שכולם, כל השכנים שלי אומרים שלא היה דבר כזה 35 שנה, וזה החורף הכי גרוע שהם ראו בחיים, והעיר הייתה סגורה 4 ימים וזה, ואני כאילו אומר, אוקיי, מגניב, אם שרעתי את זה, זה אחלה.
מה עוד אתה אוהב בפורטלנד, מהחודשים שאתה שם?
אני מרגיש שיש מלא מה לעשות, כאילו יש, מרגיש לי, לי לפחות הרבה יותר מקומות מבסן פרנסיסקו. כאילו בסן פרנסיסקו שגרנו, בסופו של דבר איכשהו אצלנו זה התנקז לכאילו, או שולחים לכאן, או שולחים לכאן, או שולחים לכאן, וכל מה שאתה רואה זה תמיד אותו דבר.
תצביע רק לכיוון המיקרופון שמאזינים לו.
אבל זה מרגיש שיש מלא מקומות לנסות, ומלא מסעדות, ומלא ברים, ומלא וריאציות, ועיר כאילו די, אם יש המון מה לחקור. אז כאילו אם זה בשלב הזה שעוד יוצאים וזה שזה אחלה. בתור להשתקע שם אני מאוד שמח, כי זה שילוב טוב בין כאילו איזושהי אווירה פרברית כזו, ושכנים, ואתה יודע, וילדים נוסעים לבית ספר על האופניים שלהם לבד, וזה בסדר, ואין כאילו רשת מחזיק להם את היד וזה, זה תמיד בייס לי לראות. ומצד שני, אתה הולך שני בלוקים, ויש כזה רחוב עם מסעדות, עם ברים וזה, וזה נחמד. תמיד יש חניה בכל מקום, שזה גם סבבה.
פתאום יש לכם אוטו.
עכשיו יש לנו אוטו, כן.
יש המון טבע, נכון? אתה כאילו עושה
מטר,
מפלים כל חור, מדברים.
בבית שלי יש פארק שזורים בו נחל קטן כזה, שאנשים באים בבוקר עם הכלבים שלהם, והכלבים קופצים למים ומשחקים, ואתה פתאום מרגיש שאתה בטבע וזה בלוק מהבית.
אבל זה כי היית בסן פרנסיסקו, האמת אם אתה נניח, אני גר בסניבל, 10 דקות נסיעה מאיתנו, יש את סטיבנס קריק, יש נחל, יש כל מה שאתה מתאר, וזה נוף פראי לחלוטין, הצד השני של קופרטינו, זה...
טבע.
טבע, מה זה? זה כל ההרים...
כל מה שאתה נצמד להרי סנטה קרוז.
כן, וזה שמורות טבע מטורפות.
כן, אבל מצד שני הוא ממש בעיר שהיא אורבנית ומגניבה, והטבע הוא יריקה, כאילו אתה הולך לטבע.
לא, אני לא, אני מנסה
ש... זה לא יותר טוב, פחות טוב, זה יודע, כל אחד...
יותר טוב, תגיד, יותר טוב, יותר טוב.
וגם אני אוהב את התרבות שם, יש לפורטלנד מוניטין כזה של אנחנו אוהבים להיות מוזרים ואקספטינג וזה.
זה כאילו אווירה של
איפסטרים, לא? כן,
זה איפסטרים כולם, נכון?
כן, אפשר להגיד.
כאילו, סן פרנסיסקו לא מתקרבת לליברליות ולמגניבות.
לא מתקרבת, לא.
כאילו, כן, זה השיא של השיא, זה מה ששמעתי.
מה זאת אומרת, כאילו, סן פרנסיסקו
כשאני מפרש את זה, זה באמת רק הדעה, אולי זה רק הדעה שלי, אני לא יודע, אבל זה מרגיש לי כאילו בסן פרנסיסקו אנשים מנסים בכוח להיות מגניבים, ואז זה הופך אותם לאיפסטרים, ובפורטלנד זה פשוט לא אכפת להם, ואז הם רק נראים מהצד כמו איפסטרים.
אתה מכיר את זה שבתל אביב יש לך את כאילו את החבר'ה האלה שנורא מגניבים וכאלה, ואז אתה מוצא חבר'ה בגליל שזה עוד יותר ארדקור, שזה כאילו חבר'ה שגרים באיזה קומונה, ואפילו הוויט שלהם הוא יותר אורגני, ואם המגניבים של תל אביב משתמשים בחתולים רב פעמיים בגליל, הם כאילו רוקמים אותם ביחד וגוזמים את זה מהכבשה, אז זה פורטלנד לסן פרנסיסקו, זה מה שמעתי. זה כאילו, זה הכי הכי היפסטרי שקיים בארצות הברית, נכון? זה הבירה כאילו. חבר'ה עם זקן מגניב כמו שלך, והגיל בבית גדול, בגדול אני, אתה רואה, זה ככה. אני מצביע, אני, שיהיה בפרוטוקול, אני מצביע לכיוון האורח. איך
לכיוון האורח? האם אתה מזהה?
אני מזהה הגיל בגבה.
אתה מזהה הגיל בגבה.
שיש לי מהארץ מ-2006.
אתה תענה כשמדברים אליך.
תראה לי על הבובה איפה האורח נגע בך.
אין לי אף קעקוע שזה מוזר לפורטלנד, כי
לכולם יש קעקוע. על הזרוע פה מקדם.
רגע, אני רוצה להגיד לך משהו מטורף.
אף אחד אין צבע שיער מקורי, כולם סגול, כתום.
אתה רואה?
יש לי אחד החבר'ה הכי טובים שפגשתי בפייסבוק. שעובד איתי בצוות, הוא ויגן קיצוני, ממש, ברמה, אתה יודע, יש כאלה שגם לא שותפים אפילו, הם אוכלים...
אני, יש לי מישהו לוקח אותו בסוף.
רגע,
פרוטריאן.
טוב, לא יודע, אבל כאילו, כאלה שאוכלים אורגני, ולא שותפים את הפירות, כדי לקבל את הוויטמינים מהאדמה, לא משנה, וזה, ורגע, מה התחביב שלו? מה התחביב שלו?
אני יודע מה זה, נו, אנל פיקסיישן.
פה אנחנו.
לא, חבר'ה, הבחור מתמחה באמנויות לחימה מימי הביניים. סקרם, סקרים...
יש לזה ככה, לא?
לא, 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 סייף וחרבות כאלה.
לעלות על סוס עם רומח.
לגמרי, יש
שריון,
הכל זה פה. ויש לו קעקועים שהוא טס במיוחד לפורטלנד לעשות, הקעקועים מחומר אורגני. זה קעקועים מדהימים, אתה יודע, לא ראיתי כאלה כאלה, קעקועים עדינים ומוצלחים בחיים.
זה כי המקעקע לא שוטף את הידיים, זה...
לא יודע מה הסיפור, אבל יש לו קעקועים מהממים, הוא בן אדם חבל על הזמן. רק הסיפור הזה של ה...
יש אפילו ויגן סטריפ קלאב, אם אתה רוצה.
נכון, ואתה יודע למה אני יודע עליו?
למה?
הוא ה-best reviewed business ב-Yelp, אני חושב.
יש לו, בכל
אז יש איזה מורק ששמעתי, מאחד מזקני השבט,
כן.
שהוא גם מפורטלנד עכשיו במקור, גם איזה איפסטר מגניף כזה, הוא מממפיס וזה, בקיצור הוא אומר לי שהיה בעיה, כי אנחנו עושים recommendations, נכון? אנחנו מזהים עסקים של טרנדינג וכאלה, אז יש סטריפ קלאד אורגני, שהוא גם כמו קומונה, הסטריפרס הם well paid, יש איזה סיפור מטורף, ומקבלים כל הזמן טונות של reviews 5 stars ב-Yelp.
וזה נראה כאילו, מפוברה כאילו?
לא, 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 אמיתי לגמרי, זה עסק מאוד ידוע ומאוד חיובי שיש אותו, ב... זה מה שמעתי, כן? ואחד הבעיות שהיה לנו, זה שאנשים מקבלים את זה, אתה יודע, בכל מיני אלגוריתמיקות, שמעלות את זה בפיד, או שחולות את זה במייל, או שחולות את זה בפוש, ואיך אתה מסנן, והגיעו למקום שממש פילטרו את, את הביזנס הזה בפורטלנד, כי הוא כל הזמן היה קופץ בכל מיני דברים, אתה יודע, שהוא NSW, דברים לעשות בסוף שבוע.
אין לכם קלסיפיקיישן לאדולט?
אני חושב שהאדולט ביזנס, כאילו, זה היה לפני, כי אתה יודע, ילפ קיים יותר בשנים, וכבר, היום כבר יש אלגוריתמים יותר.
רגע, אבל עכשיו אני חייב לשאול, מה זה סטריפ קלאב אורגני? חזה אוף שלא, זה מה אומרים שם?
חזה אוף. זה עכשיו בדיחה, אבל לא יצא לי.
מעניין.
אתה כותב סטריפ קלאב?
כן.
האוטו-קומפליט זה פורטלנד אורגניק, כן?
כן, ו...
ואני אגיד לך מה תשובה, פשוט שמעתי את זה מאיזה מישהו...
לא, לא, עכשיו אני חייב לדעת מה זה אומר, סטריפ קלאב אורגני.
אוקיי.
אולי זה בלי סיליקון?
לא, 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 אני חושב ש...
אני לא יודע.
סתם, יש שם אוכל.
אמרו לי שזה
כאילו... אבל בלי סיליקון יש גם בסן פרנסיסקו, מקום שנקרא גולדן נאגט.
אה, אוקיי.
או נאגט, סליחה, נאגט. אני שמעתי על זה. סיפרו לי.
אז אורגני מבחינת אוכל, מגישים שם אוכל אורגני ואוכל ויגן. עכשיו אני רואה שיש כתבה. Portland's famous vegan strip club is being sued for allegedly mistreating its employees. למקום...
טוב, לא משנה.
כן. זה קאסה דיאבלו, ככה קוראים למקום.
וואלה.
אוקיי.
זה ממש ליד הבית שלי.
הבנתי.
מקומת הקרקע.
עד הרגע, לא, אצלנו זה קאסה דיאבלו 2 אולי, משהו, לא זוכר. כן,
אוקיי.
כן.
טוב, אז אתה ממליץ על פורטלנד.
אני מאוד אוהב, כן.
בוא נדבר אחרי שתמצא עבודה.
כן, אחרי שאני אחפש וזה, נראה.
אתה יודע, הכי גרוע, אם אתה אהבת ללכת ברגל לעבודה, יש לך ליד הבית סטריפ קלאב אורגני.
כן.
אתה יודע.
אולי הם צריכים איזה ובסייט.
כן.
בוא נדבר רגע על טוויטר.
בוא נדבר על טוויטר.
כמה שנים עבדת שם?
4.5.
4. אני חושב שיש דיסוננס מאוד מאוד גדול בין איך שטוויטר נתפסת כחברה לבין איך שטוויטר נתפסת כחברה בעיני הציבור, לבין איך שטוויטר נתפסת בעיני מהנדסים.
אולי נתחיל מזה שתגיד לי איך אתה חושב שהיא נתפסת בעיני הציבור ובעיני מהנדסים.
נתחיל עם מהנדסים.
אוקיי.
אני, אתה יודע, ACD התחיל אצלכם, נכון?
מי?
המוצר שנקרא ETCD, ACD. משהו שמחליף את זוקיפר ואת כל הדברים האלה. לפחות עד לפני שנה, מגופי ההנדסה הטובים שנתקלתי בהם, בטח באופן סורס, כל המוצרים של האופן סורס שאני מכיר, באמת מהטובים.
אוקיי.
מאוד נהניתי, וגם יש, אני חושב, בייס מאוד מאוד גדול, לפחות במקומות שאני עבדתי, שכל האנשים, אתה יודע, כל מיני מהנדסים, שהם קצת יותר קרובים באמת לאופן סורס והכל, משתמשים בטוויטר. כן, בתור זה כלי לגיטימי. אני חושב ששאר הציבור, טוויטר לא קיים בעיניו, לפחות בזמן האחרון, קרנו ירדה משמעותית בין אלה שכן משתמשים בו, ואני חושב שזהו, זה כלי שנשאר בתור, אתה יודע, משהו בחדשות משתמשים בזה, או...
טראמפ, אני חושב מחזיק
את הפורמה לגב שלו. כן, בסדר, זה כאילו, זה הפך להיות איזה כלי שעושה שהוא קייטרינג לקהל של סלבס ווונאבי סלבס.
טוב, אני לא חושב שזה המצב, כאילו, אני, הפרספקטיבה שלי לגבי טוויטר היא מאוד מאוד מושפעת, גם מלהיות עובד שם וגם מלהיות, גם מלגור בסן פרנסיסקו ושחברים שלי בהייטק וכל זה, כי בסופו של דבר הקונטנט שמגיע אליך זה גם אנשים שאתה עוקב אחריהם, ואז גם כל האלגוריתמים של הרקומנדיישן איך שהם מבוססים פחות או יותר על דברים כאלה, מהסגנון הזה, אז הקונטנט שבסופו של דבר funneling towards you יוצר לך איזשהו רושם על מה המוצר הזה, אבל... חד משמעית יש לטוויטר, אתה יודע, מיליון, כאילו זה common knowledge, יש מיליוני משתמשים אקטיביים בכל כל מיני תחומים, והרבה מאוד סאב-קולטורס קיימים רק שם. אז פשוט אנחנו לא מגיעים אליהם, זאת אומרת, יש אוכלוסיית גיימינג עצומה, ויש אוכלוסיית פוקימון עצומה, ויש כאילו, כל מיני כאלה קומיוניטיז שחיים רק מזה. לגבי, לא יודע, אם גדולה, לא גדולה, אם זה ירד בשנים האחרונות, כאילו...
אתה יודע, זה היה הבטחה מאוד מאוד גדולה, בטח בזמן ההנפקה.
אני חושב שטוויטר היה להם איזושהי תקופה שהם פשוט קיבלו כל כך הרבה פרס, והם כל כך התפוצצו, והם עלו בצורה כל כך פוטנציאלית, אקספוננציאלית, וגדלו כל כך מהר. קיבלו כזה פרסום, שכולם גם נוצר להם איזושהי תמונה שהיא לא בהכרח, לא יודע, קשה להגיד מה התמונה הנכונה לגבי טוויטר, אבל נוצר להם איזושהי תמונה שכאילו בסופו של דבר תוכח את עצמה בתור כנראה לא נכונה. נגיד, תשאל, רוב האנשים שתדבר איתם על טוויטר, אם הם לא משתמשים, יגיעו לך, לא מעניין אותי מה אנשים אוכלים לארוחת בוקר שלהם. אבל עובדתי, תסתכל בו בטוויטר, וכבר אף אחד לא כותב מה אוכל לארוחת בוקר שלו. זה לא המייקרו-בלוגינג הזה שהיה פעם. אבל זה עדיין מהפרס של פעם, זה מה שאנשים חושבים, כאילו. עכשיו, אתה יודע, עכשיו יש אנשים על טוויטר, הם יגיעו לך, כן, זה איפה שטראמפ כותב את כל השטויות שלו, וזה הרושם של זה עכשיו. אז כאילו, זה עדיין מאוד מאוד גדול, זה עדיין מאוד מאוד חזק, אבל אני כן חושב שהמוצר, אני חייב דרך אגב להגיד רשמית, דיסקליימר, כן, שכל זה רק דעתי, אני לא מייצג את החברה בשביל
הצבאי,
וידה, ידה, ידה, זה רק הפרספקטיבה שלי וזה. זה היה מוצר, לא עבר יותר מדי אבולוציות מהותיות, הוא די נשאר פחות או יותר משהו שהוא יחסית בסיסי של כאילו, אתה תכתוב ציוץ, זה יגיע לכל העוקבים שלך מאוד מהר, וריטוויטים ופייבריטס וכל ה... ולייקים, סליחה, וכל הדברים האלה. אז בסופו של דבר זה נשאר, זה עדיין הקור של המוצר, ועדיין נשאר זה, וכאילו מאוד קשה להפוך מוצר כזה למיינסטרים אמיתי. טוויטר היה להם בעיה המון המון שנים, שכאילו אנשים שממש התאמצו בלהוציא value מהמערכת, בנו לעצמם, עשו לעצמם curation, ובנו את האנשים שעוקבים אחריהם, וכל זה הוציאו המון 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 value, ואמרו, אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה, כי אין לי שום information stream כזה בשום מקום אחר בעולם, אבל כאילו מי שלא צריך לעשות זה מאוד מהר, כאילו פשוט עזב.
יש איזה מספרים רשמיים על כמות ה-content content creators מול כאלה שה-consumers?
אני לא זוכר האמת, כאילו כל מה שמופיע ב-quarterly, אתה יודע,
early,
אני ממש לא זוכר. אני יודע שכאילו active users זה, זה כן פחות או יותר בובי, אבל שוב, אני גם לא זוכר את המספר.
אפי, תכנס שנייה לאינטרנט, תגיד.
מה?
כמה משתמשים יש ומה היחס של content creators מול content consumers? זה מעניין אותי.
אני יודע שזה היית עד כדי הפסיק בשלום מסוים, נכון?
מה, הגדילה? אתה יודע, באיזשהו מקום אתה, זה שוק שהוא סופי. אני מתחיל להרגיש...
יש להם 328 MAUs.
Monthly Active Users.
שזה הסטנדרט לספירה, גם אצלנו.
כן.
זה לא מעט אנשים.
דרך אגב, טוויטר מנסה, כמה שאפשר מנסה גם להעיף את כל הבוטים וזה.
בדיוק, אז חלק מהעפה של הבוטים כתוב שהשנה היה re-acceleration, זו הסיבה שמניה עלתה ברבעון האחרון, אבל בשנתיים האחרונות ה-user growth הגיע לעצירה ואפילו לירידה במהלך השנתיים האחרונות, ודווקא הרבעון האחרון היה הרבעון שבו חזרו לגדול.
אוקיי, ו-content creator ratio?
זה...
consuming versus creating ratio.
אני לא ראיתי זה off the cuff, אבל כן.
זה מעניין, אבל יש עכשיו נזילה של טלנט החוצה.
מבחינת מהנדסים?
כן. זה כבר תקופה, א', בטח המניה משפיעה מאוד.
המניה משפיעה, אני גם חושב שזו שאלה של תזמון שבטח עובר בכל חברה, שבתקופה של הגדילה מאוד מאוד גדולה, המון אנשים מקבלים גרנט לארבע שנים,
כן.
זה יוצא מאוד טבעי שהבערך ארבע שנים אחרי הגדילה המסיבית הזו, אנשים יתחילו להתפזר החוצה.
כי גם היה להם איזושהי הנחות יסוד כשהם קיבלו את זה, נכון? לפני ארבע שנים המניה שווה כפול עשר, לאט לאט זה מתכווץ, מתכווץ, מתכווץ.
כן, נגיד IPO היה בסוף 2013, נכון? נראה לי? נובמבר 2013, משהו כזה, ואז המניה עלתה לאיזה משהו אסטרונומי, ולאט לאט תאכה, כאילו, אז...
אז קיבלת את ה-RSU, אז את החבילה של ארבע שנים, אמרת, טוב, יש לי, לא יודע, מיליון דולר ביד, נכון? אבל זה בעצם מיליון דולר שפוס לארבע שנים, ועם ארבע שנים המיליון דולר זה מתכווץ, זה מתכווץ, זה מתכווץ, זה מתכווץ.
לא, בתיאוריה הוא עולה, גם אמור לגדול, אתה יודע, המניה אמורה לעלות. לא, המניה אמורה לעלות, כשאתה מקבל את הדברים האלה, אתה אומר, טוב, יש לי את זה ביד.
לא, קיבלת את זה רגע אחרי IPO, אתה לא?
זה תלוי בחברה.
תלוי מתי קיבלת.
נכון.
אם קיבלת משהו בסיק, כמה הם יכולים, במניה יורדת ב-80%, כמה הם יכולים, הייתוך כפול ל-20 על הכסף, ברפרשרים, זה לא יקרה.
כן.
תשמע, זה קרה לכל מיני אנשים שכששכרו אותם המניה הייתה ב-50, ולאט לאט היא דחה, ושפתאום עבר להם הקליף של השנה, אז אתה יודע, זה מניה ב-20, וכאילו, כששכרו אותם, אמרו להם, כן, אתה יודע, חישבו להם לפי 50, וזה...
אני מכיר מישהו ספציפי שזה קרה לו ביל, במקרה שהיה גם איזה באמפ פסיכי למניה, שהוא קיבל אותה ב-85, והקליף שלו היה כשהייתה על 18, שזה במקרה איזה שפל שלו, מעולם לא חזרנו אליו, אבל... אבל, אתה יודע, בשבילו זה היה הולי שיט, אני חשבתי שקיבלתי הרבה כסף, וזה 20% מזה.
אז כן, זה בטח הרגשה נוראית.
זה כן, ואז אתה אומר, טוב, אנחנו הולכים, מה, זה מניה תעלה כפול 100 עוד פעם, ולא, אתה יודע, אתה מתחיל לעשות כל מיני מתמטיקות, ויש חברות שהן יודעות לטפל בזה, אני חושב שיהיה פה עבודה טובה בזה, ויש חברות שלפעמים, לא.
שלא יודעת, מעניין. אבל זה, אז אתה אומר, מה, זה טבעי שעכשיו עוזבים את טוויטר?
תשמע, אנשים, אני לא שמעתי על אף אחד שעזב באיזה רייג' קוויט כזה, שנמאס לי מהמקום הזה והכל... ממש לא, כולם כזה עוזבים בהרגשה של כאילו, אוקיי, אולי הם יצינו ונעשה משהו חדש, ואנשים שהיו הרבה זמן וזה...
נלך לקחת מניות של מקום אחר.
כן.
אובר.
אני חושב, גם בייחוד בשוק התחרותי שלנו זה קצת בעייתי, כי ברגע שאתה נכנס לחברה ואתה שם הרבה שנים, אתה רוצה לקבל יותר כסף, אז קשה לקבל באמפ משמעותי, הם ייתנו לך אחוזים כל שנה וזה, אבל בשוק שיש היום, שיש לך כל כך הרבה חברות שהן כאלה, אוטוטו יוניקורנס כאלה, שמוכנים לתת לכל אינג'יניר עם מספיק שנות ניסיון,
כן.
אתה יודע, 250-300 בשנה כל עם המניות והבייס וזה.
כן.
זה אנחנו... קל לעבור, כאילו.
אנחנו היום במצב, היה לי שיחה על זה עם כל מיני חבר'ה, כי אני, אתה בטח רואה הצעות, אני רואה הצעות שסטארט-אפים קטנים שמפוצצים בכסף אבל במקום נואש, בגדילה או דברים כאלה, משלמים הרבה יותר מפייסבוק, גוגל, טוויטר, יל, כל אלה. אתה רואה הצעות שהן מופרכות מסרטם שלא, אפילו לא הגשימו את הביזנס מודל. בואו לא נדבר על אובר שידועים באיזה מזכורות ענק, כי הם צריכים לפצות על הרבה דברים ודיברנו על זה. אני שמעתי על סרטאפים אחרים שבאים מצב, ואני אומר, לא, אני לא מתכוון אפילו להתקרב לזה. שלך לבריאות. עוד שנה, נראה איפה חברה הזאת תהיה, לא יודע איך עם הצוות שלהם מרוויח מזכורות כאלה.
בדיוק קיבלתי אימייל מריקרוטר מאובר שהם ממש נואשים לסיניר אינג'ינירס וזה, ואמרתי לו, אז הייתי בחזרה, אמרתי לו, נופ, אבל בהצלחה עם כל ה-lawsuit, sexual harassment, זה כל אחד מהם, זה היה, שמתי לינק לכתבה אחרת כאילו.
כן, ואני אפילו יותר מזה, מישהו עשה לי פעם בשיחת מסע, לא לי, לריקרוטר, אבל הייתי מעורב, כאילו מאחורי הקלעים, שאנחנו היינו אופר, והקאונטר אופר הכי גבוה היה אובר. ועל זוב שגם אם הוא היה סופר מאסטר טלנט שהייתי מוכן להתאבד בשבילו ולתת את המשכורת שלי, הוא לא היה, אבל ההפרש היה מטורף. כאילו, באמת, אני חושב שהוא עושה עכשיו דברים עזויים מבחינת שכר, או הבטחות או מניות וכאלה, ואני אומר, מי ששוקל את זה, אז כנראה, אתה יודע, מוכר משהו.
לא יודע, אתה יודע, או שיש לך הרבה כסף לשרוף. בסופו של דבר, אתה יודע...
לא, אני אומר על העובד שאומר כן לזה.
בסדר, אתה יודע, נכון שאומרים שאתה לא יכול להתעשר ממשכורת.
לא, בלו בלתך.
אז זהו, יש מקומות שבהם אתה יכול לדפוק קופה במשך שנה, שנתיים.
מלך.
החברה תשקע, אבל אתה מזנק מה... אתה כאילו, אתה ממש לפני שהיא שוקעת, אתה קופץ למקום הבא.
זה, אתה יודע איך קוראים לזה? The two-year... דיברנו על זה בעבודה. The two-year mercenaries. יש תופעה כזאת
שיש... Two-year mercenaries?
Two-year.
כן.
כי זה קליף פלוס עוד... זה נקרא...
אתה יודע איך אמזון מטפלת בזה?
כן, שמו את ה... בשנה הרביעית את כל ה...
כן, יש להם 5, 15, 40, 40.
אני שמעתי יותר גרוע. אני שמעתי 30-70.
אתה מקבל RCU? RCU?
RCU, למי שלא מכיר מהמאזינים, זה מניות שאתה יכול למכור בבורסה ברגע שמפשילות לפי בערך הפעימות של כל רבעון.
כן, יש לך חלון שאפשר למכור בו. כן. אז הווסטינג בשנה הראשונה זה 5, שנה שנייה 15%.
אה, וואו, אוקיי.
ואז 40-40.
וואו.
אני שמעתי שהיה 10-10-10-70, משהו כזה.
אני...
שבעצם השנה הרביעית אתה מקבל...
זה דופק אותך אבל במיסים, חבל על הזמן.
למה זה דופק אותך במיסים? כי יש לך שנה מאוד חזקה.
כי יש לך שנה, פתאום משמעותית מאוד חזקה.
רק אם אתה מוכר בה.
אבל מה זה דופק לך? לא הבנתי, אבל אתה במילא נמצא בגדול על הטקס, ברקט הכי גבוה. אין מהנדס היום שהוא לא ב-AMT.
טוב.
כן.
אולי באורגון יש גם, אורגון יש כמה דברים של מס, נכון?
האמת שהייתי על המס של אורגון רק על 4 חודשים האחרונים של השנה, ואני גם לא עושה לעצמי את המיסים, אז אני ממש לא יודע.
כן, אז אבל אז זה ה-2 years מסן, אז מה שהם עושים חברות רגילות, אז הם מחכים לקליף הראשון, שם רבע מהכסף הולך. אחרי זה, אם הם טובים, והם קוראים את התחת בשנה הראשונה, שמעתי עליהם, זה כמו תופעה בוואלי. הרבה אקזקס כאלה שהולכים לחברות גדולות, במיוחד, הם מזהים גם את החברות. הם דופקים חלל הדלת כשהם רואים את הפוטנציאל, הם כמו VCs, רק שהם מומחים בתחום מסוים. אני רוצה לעבוד אצלך, אני רוצה הרבה מניות, אפילו לא רוצים הרבה שכר. שמה עסקה טובה, חבר'ה עם רקורד מתאים. קוראים את התחת בשנה הראשונה, אגב, חותמים על עסקת מניות נורא גבוהה, כבר בקליף הראשון שלהם מוצאים הרבה כסף הביתה, או אפילו את המניות כהשקעה, ואז הם מקבלים ריפרש עם, נו.
קליף של עוד שנה?
בלי קליף, לא.
אה, אוקיי.
אתה מקבל עוד ריפרש בלי קליף מיידי, כי אתה ממש תותח, ואז בעצם אתה עושה עוד שנה, שאתה בעצם כמעט עשה את כל 4 שנים שהיית יכול לעשות עם הריפרש, כי הם מקבלים ריפרשים גבוהים. ריפרש, אגב, זה כשאתה מקבל עוד חבילה של מניות שנה אחרי, ואז כשהם סוגרים 2, לא משנה מה, הם כבר קופצים לספינה הבאה שבדיוק מתחילה להמריא, שזה בדיוק כזה, VC ענק נכנס, שם מלא כסף, או היה הנפקה, ויש אנשים, שאתה, אגב, רואה אותם בקורות חיים, שזה כלים בלינקדין, לפעמים נראה מועמדים כאלה, 2, לא יודע, נניח, היפותטית, אובר, 2, הלך משם בטח לליפט, 2 מליפט הלך לפייסבוק, 2 בגוגל, 2 זה, ומבחינת, קראתי פעם איזה פוסט על זה, תוחלת, זה משהו מבריק לעשות. רק אתה צריך לעבוד כל הזמן נורא קשה. אתה כל הזמן עובד נורא קשה, אבל אתה פשוט ממקסם את ההכנסות שלך.
כן,
מעניין. כן. אז מה הוביל אצלך על היום שבו החלטת לעזוב? כי בגדול אתה רימוט, נכון? לך יש קצת יותר סיכון ממישהו בסן פרנסיסקו, לא עשו לך איזה פורצ'ינג מקומי כזה.
לא עשו לי איזה פורצ'ינג מקומי. מה עובר לך להמשך עדי לעזוב? האמת שאני מתבשל עם זה כבר הרבה זמן, כמו בהרבה חברות, אתה יודע, זו לא החלטה של אוברנייט כזה. סתם כזה לא כיף לי שם, כאילו לא, לא ממש מתחבר לאנשים בצוות יותר מדי, אין יותר מדי אווירה כזה של כיף וזה, אז זה כאילו... התפקסתי בעיקר רק על העבודה, והעבודה כבר מתחילה לחזור לעצמה אחרי 4.5 שנים, כאילו, די עושה את אותו דבר וזה, ואז זה היה דילמה כזה של, טוב, למצוא משהו אחר, או לעבור צוות, או כל מיני כאלה, ואז טראמפ נבחר, וממש, ממש, היה לי מגעיל לעבוד בטוויטר, כי אני ממש חושב שהוא היה מצליח לעשות את זה בלי הטוויטס. בדיוק אב עכשיו, כאילו טראמפ אמר את זה לא מזמן, I couldn't do it without the tweets, ואז אב וויליאמס, שהוא אחד הקו-פאונדרים המקוריים, הוא אמר לי, שהוא התנצל שזה המצב, כי כשהם הקימו את טוויטר, הם חשבו שאם העולם יהיה פתוח ואינפורמציית will flow בין כולם, אז אחד משמעית יעשה את העולם מקום טוב יותר, ועכשיו הוא כבר לא פתוח. לא יודע, אני קצת כזה, כשטראמפ יבחר, זה ממש הגעיל אותי, כאילו ש...
כן, אבל אני חושב שטוויטר לא אשמה, זה...
זה לא שטוויטר אשמה, אבל זה כאילו... זה היה סוג של פסיליטייטור כזה, זה לא שיכולנו לעשות משהו אחר. גם לפני שהוא נבחר, אף אחד לא האמין שהוא ייבחר. אף אחד, גם בתוך טוויטר ראינו אותו עושה שטויות, ואמרנו כאילו, מעולה שהמשיך לזיין את השכל, כי...
עם ויטראפיק.
כן, מביא אנשים, אנשים יכולים לראות, מה אכפת לנו, כאילו.
מדהים שזה היה נקודת שבר.
אני כאילו אמרתי, אני לא מאמין שזה... שאנחנו נותנים לזה לקרות, כאילו, זה היה ממש מבאס.
מה ציפית שיעשו, שיזכרו לו את האקאונט?
משהו, לא יודע, לא כלום, לא פשוט כלום. וואלה, אתה יודע, הוא יצא שם, יש כל מיני טוויטס שלו שאתה אומר כאילו זה ממש כאילו על הגבול של הטרמס אוף סרוויס שלנו. אם זה לא היה הנשיא, אז מזמן היינו מעיפים או עושים סספנד או משהו כזה, אבל בגלל שהוא הנשיא, אז זה יותר מסובך ואז קצת נותנים לו וזה כזה. לא יודע, אני לא אהבתי את זה, אבל זה לא ש... אני יכול להבין ברור לי ב-100% למה החברה לא יכולה לעשות שום דבר, אני מבין את זה לגמרי, זה פשוט קצת מבאס להיות ה...
אתה אומר, אבל אתה לא רוצה פשוט חלק מזה ברמה אישית.
אתה יודע, זה כאילו מיליון, זה death by a thousand cuts. כאילו כבר לא היה לי כזה כיף, וכבר לא הייתי מאוד מותקר טכנולוגית כבר, אני רוצה את זה לעשות משהו אחר, חדש או מעניין יותר, וכבר לא כזה כיף לי עם האנשים בצוות, ו... אני לא מרוצה מהמוצר כאילו, וזה שהוא יוצר את ה... מאפשר לדבר כזה לקרות, כאילו, אז כל ההפצה הזו של ה... איך אני אסביר את זה? כאילו טראמפ הוא טרול. הוא פשוט טרול מאוד מאוד טוב. והוא הביא איתו את הטרול ארמי, ואיכשהו זה עבד לו גם להגיע לתקשורת וזה, וכל הטרולינג הזה הביא אותו להיבחר בדרך כזו.
עכשיו גם את השיער הזה של הטרולים.
כן. כן. אז כאילו, ואז אתה מסתכל על כל טוויטר, ואני כזה מסתכל, ואני אומר כאילו, חצי מהמערכת הזו זה טרולים, חצי מהמוצר הזה זה רק אנשים שבאים לצעוק אנשים אחרים ולהיות...
זה זבל.
זה זבל, זה ממש המון זבל, ואז אתה אומר, טוב, אולי אני יכול לעבוד על משהו מגניב שהוא לא...
זבל. זבל. אז מתי אתה מתחיל לעבוד בפורנו?
רגע, מה אתה אומר על חזן? חזן וטראמפ?
קראת את התגובה שלי לראם?
לא, לא קראתי את התגובה לראם.
כל מיני אנשים התרעמו וזה, וראם דווקא כתב משהו על אורי אורבך שעשה משהו דומה עם קלינטון.
כן, כן, זה היה בדיחה משהו.
כן, אבל אני אגיד דבר כזה. שלום.
שלום. מה שלומך? אנחנו באמצע הקלטה. את צוחקת עליי?
מקצועיות זה השם השני שלי.
כן.
אני כתבתי שאני חושב, באמת, אני חושב שלנו יש עדויות כתובות, הרבה לפני כולם, על מה אנחנו חושבים על אורן חזן. אני חושב שהיה לו כמעט פנייה קבועה עליו, הרבה לפני שהוא היה כזה מפורסם. ואני חושב שמה שהוא עשה, זה הדבר הכי נפלא והכי מדהים, והכי טוב ואמיתי, אני לא רוצה שיפסיק, כי אני אגיד למה.
אני לא יודע מה הוא עושה.
הוא הלך, אוקיי, אז תן לי אתן לך את הרקע.
רגע, רגע, אני רוצה, אני רוצה.
לא, אבל אתה מגיע עכשיו לסוף, אני רוצה להגיד מה הביא לזה. טוב, אתה נו, הולך על זה.
יש, השטיח האדום, טראמפ יורד מהמטוס, מנסה לתפוס את היד של מלניה, אני אפעל לו את היד, היא עשתה את זה אותם ברומא היום, אגב.
יש לו, זה פעם רביעית כבר.
כן, זה כבר כמה פעמים. ואז עומדים שם, מי עומד שם?
נשיא המדינה, ראש הממשלה, יראה טוב.
כן, ראיית אשת ראש הממשלה.
ראיית ראש הממשלה, ראש הממשלה.
ובאמצע הכל, אורן חזן תופס את טראמפ לסלפי, אבל רגע, 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 רגע.
תקשיב.
זה לא הולך לו בפעם הראשונה.
הטלפון, המצלמה באנדרואיד, המאפן שלו נדלקת.
אז הוא עושה את הקטע הזה של השנייה, שנייה,
חכה.
כן, הוא עושה את זה.
ממש ככה, בזמן הזה. ביבי תופס את היד של חזן, מנסה לעצור
אותו. להוריד אותו, כי הוא שם יד על טראמפ גם. הוא שם יד על טראמפ, חיבוק כזה של אחינו, עושה ככה. שם זה נמרו, עושה ככה.
כן.
ורואים, והתמונה יוצאת מדהימה. חזן עם חיוך של חזן.
של חזן.
וטראמפ היה לו מבט זועף כזה של מה קורה פה.
לא חיוך, אבל את התמונה ראיתי מחפת, אבל לא חפרתי לסטאפ שלי.
אז זה הסיפור. אני...
עכשיו, אתה מכיר את הרקע? הרקע יותר מטורף. ביבי הרי גל חום מטורף בישראל. אגב, גיליתי שגלי חום פה בוואלי בישראל הם בול קורלייטד.
אוקיי.
משהו פה מסריח. אני חושב שכדור הארץ שטוח. ואז ביבי עושה ישיבת ממשלה, ומספר על זה שיהיה טקס הגעה בשדה התעופה לטראמפ, ומלא שרים אומרים שהם לא יגיעו. כי זה חם, ולא עשו צליה, והם לא יכולים לחוץ את היד.
אוי, לא עשו צליה.
וכל הדבר הזה, וביבי מתעצבן, והוא מפצה את ישיבת הממשלה.
ו... לא שמעתי
כזה. כן, זה היה כמה לפני. ועשו מזה גם ב-CNN, כאילו, ישראלי מיניסטרס דון מונה מטראמפ. כאילו, עשו, CNN כמובן בשלים איזה הכי אנטי-טראמפ שיש, קצת בהקצנה, ואז ביבי מודל כולם שמה שנקרא בהוראה של ראש הממשלה, כולם מגיעים, והתפשרו על זה שכן הוא לחץ את היד לחלק מהשרים, והם עמדו, ישבו כזה יש כזה כיסאות, נכון? אז מה שקורה בפועל זה שהוא אמור לחוץ את היד של כמה מהשרים, אבל חזן לא היה ברשימה של מי שאתה אמור לחוץ את היד, כן, זה חבר כנסת. הוא חותך שתי שורות מהכיסאות, כאילו לא מאוד מאבטחים, לא מאוד הכל. אגב, לאף אחד לא היה טלפון, כי המאבטחים של טראמפ לקחו את הטלפון מכולם, הוא הסליק את הטלפון, שהוא גם גאה בזה. והוא חותך שתי שורות, התיישב בכיסא של ג'ארד קושנר, ניצל את זה כדי לקום, והוא מספר את זה אחרי זה לערוץ 2 ברעיון, כאילו בלעדי, ואז הוא אומר, גם עשיתי סלפי אחרי זה עם שגריר ארצות הברית בישראל. ואז רביב דרוקה אומר לו, איך קוראים לו?
לא.
והוא אומר, לא יודע. וזה אורן חזן. עכשיו,
רגע, רגע, רגע.
אני רוצה להגיד לך, זה מדהים וזה מעולה.
רגע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד על זה. אני רוצה להגיד על זה, לכל המאזינים שלנו, מגיע לכם. זהו.
מה מגיע להם?
זהו, מגיע. אורן חזן מגיע לכם.
מה עם הסורה?
למה זה רע? אורן חזן, אתה עכשיו אמרת שזה טוב.
לא, אני חושב שמה שקורה זה ככה, יושב לך טראמפ, שהוא, כמו שאתה אמרת ואני מזכים לגמרי, הוא מגה טרול, ציניקן, שאין לו שום רגע של כבוד לשום דבר, אין לו שום דבר קדוש בעיניו, והוא עשה דברים נוראים על בסיס יומי, לפני שהוא נבחר, עכשיו, הנזק שהוא עושה הוא נוראי, טקסיות וכבוד זה הדבר האחרון שמגיע לבן אדם הזה, בנימין נתניהו על חד כמה וכמה, והחרא יצוק של המדיניות שלהם קם ומבייש אותם, זה מדהים בעיניי, אני קראתי את זה, זה ככה, זה ההוגת קצפת האולטימטיבית של הדמוקרטיה הישראלית. אני רוצה שכל דבר שהוא קדוש, אני רוצה שבטקס יום השואה, שביבי נתניהו מדבר, ואומר כזה, אני רוצה את חזן, בטקס יום השואה, זה מה שאני רוצה.
הוא יוצא עם חולצה שכתוב, אני הבעל של הקלה.
לא.
היפה בלבן זו אשתי.
הוא יקום, יעצור שנייה, אומר, חכה שנייה, יחזיק לו יד על הכתף כשיש איזה חיילת שמחזיקה אבוקה כזאת.
הוא גם תופס אותו ומסתובב.
עושה סלפי, אומר לעולם, לעולם, עם היד. וביתר אלופה, וחוזר. ואז אני רוצה שכולם יירשו, ואז אני רוצה יום הזיכרון. ספירה. הקהל יעמוד לקריאת, לא שמה ישראל, מה הוא אומר? יזכור. כן? ואז החזן מתחיל, יזכור, חזה נעמד.
חזה נעמד.
נעמד, כולם עומדים, חזה נעמד, הולך תוך כדי שכולם עומדים, תופס את החזה, דופק איתו סלפי, הלאה, מעלה את זה לפייסבוק. אני רוצה שזה יקרה בכל דבר חשוב וקדוש במדינת ישראל. אני רוצה שהוא ילך ויעשה סלפי כזה מגיד, וכל פעם יגידו מה עשינו. מה עשינו? וכשיגידו מה עשינו, הוא יפוא, יעשה איתך סלפי, ועל איזה בפייסבוק. וזה יהיה כזה, כמו כזה, כזה, מין כזה תזכורת, כזה, כל דבר נוראי שיקרה. אתה יודע, פיגוע, הוא יחרי, יעשה סלפי. זה מה שאני רוצה שיקרה. כל דבר טוב ורע שיקרה. עד שאנשים יבינו מה עשינו. אני חושב שביבי, אתה רואה את המבט לו שזה קורה ונושא לו רק ליד, אומר כזה, אני, וואי, אני מבין הכל, אני כל כך מצטייך על הכל, אני מבין מה קרה, אתה יודע, כאילו זה היה מין כזה רגע, וטראפ על המבט של, הרגע הביאו אותי על סוסים בסעודיה להחזיק כדור אור, מה זה? אז זה, זה מה שאני חושב על ההתחזה, אני חושב שזה מעולה, אני חושב שזה, אסור שזה יפסיק.
גם אני חושב, אני גם חושב.
אני רוצה שזה יקרה כמה שיותר, כל הזמן.
זה די מצחיק.
אני חושב שזה יהיה מעולה.
כן.
אז דיברנו על טוויטר, דיברנו על פורטלנד, עשה לנו חשק, צריך לבוא לבקר, מלא חברים שערכו שם לסוף שבוע נהיה.
אני רואה פרסומות בטלוויזיה לפורטלנד, אורגון, הם אומרים שזה כאילו...
יש פרסומות בטלוויזיה?
יש פרסומות לאורגון עצמה.
אוקיי.
The Seven Wonders of Oregon, כן, מראים אגמים ומראים...
מדבריות.
הכל מראה, זה נראה כל כך יפה.
כן.
כל כך יפה, מים צלולים ומראים קניונים.
תזמנתי אותו להיות מובטל. בקיץ,
בכוונה. כן, אז יש לי חבר שעשה את ה-7 Wonders of Oregon.
זה, זה, 7 Wonders of Oregon.
הוא עשה את זה עם טריילר עם הילדים שלו, יש לו כמה בנים, הוא אמריקאי פה, מ-Redwood City, והראה לי תמונות, נדפקתי, הוא אומר לי, אתה לא מבין, אתה עובר ממדבר להר, לשלג, לנחל חם שאתה משכשך בו, לחופי ים מדהימים, והוא אומר, כמעט הכל ריק, אין הרבה, כאילו, אזורים
בלויים. פורטלנדים?
לא, ויש את פורטלנד, ויש לך עוד כמה עיירות כזה. ואני מת לעשות את פורטלנד. זה קצת רחוק, זה 12 שעות נסיעה.
זה לא נורא.
זה לא נורא, כן.
לא נורא, במיוחד שאין עכשיו אלטרנטיבה. אתה לא יכול לנסוע עכשיו את כביש 1. כביש 1 נכון לבוקר נעלם.
מה זאת אומרת?
היה את החלק הזה בביג סר שהתמוטט בגשמים האחרונים. נזק של 400 מיליון דולר.
זה ליד שער הגיא, לא?
נזק של 400 מיליון דולר בביג סר. הלילה היה את מפולת הבוץ הגדולה בהיסטוריה של ארה״ב. כיסתה שטח של קילומטר, נזק של יותר ממיליארד דולר, ביותר מ-40 פיט.
אבל אתה יודע מה זה מיליארד דולר? כי זה בוואלי. כאילו חישבו, מה קורה שאתה יודע, שמנכ״ל אפל רוצה לנסוע לאן
שם. מתחת ל-40 פיט של בוץ וסלעים.
וואו.
ואתה רואה את הדבר הזה קורה, אנשים קבורים בבוץ, אורן חזן מגיע, דופק סלפי. דופק סלפי.
לעולם לא עוד.
לעולם לא עוד. נשמה. היה לנו עוד משהו רוצים לדבר עליו.
דיברנו על הכל.
הלכנו לפוגו דה צ'או.
לא, קראו לזה משהו.
לא, פמפס.
פמפס, פמפס, רגע. אתה יודע מה זה פוגו דה צ'או?
כן, מכיר.
כן, זה עם הרמזור.
הרמזור בדיוק.
ירוק זה
בשר, אדום
זה לנוח. וגילינו האק מטורף. תמיד אתה הולך כל המקומות האלה, יוצאת לך נשמה.
אתה רוצה חזוב בבייקון, אתה רוצה נקניקייה ברזילאית, אתה רוצה, ואתה אומר, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הבשר.
רוצה פיקניה, כולם רוצים פיקניה.
את הפיקניה או את הסקירט?
למה צוחקת?
כי הייתה איתנו.
אני
נהנית
לשמוע את התוכנית
בלייב.
כן.
In front of live audience.
אז ההק הוא, הם התקשרו אלינו בלחץ, הזמנו מקום ל9:15, וב-10 סוגרים. הם התקשרו בלחץ להגיד לנו, תגיעו עד 10:15, כי אנחנו סוגרים.
לא, 9:15, 9:20, אנחנו לא מביא לכם אוכל.
תקשיב, הם התחילו לרוץ את כל הסוגים, הם פשוט עמדו בתור.
עמדו בתור, אנחנו יושבים, נכון, מה קורה, אתה יושב שם עם הירוק, ופעם אחת זמן מגיע איזה מישהו, you would you like to have, כאילו ברזילאי, אבל הוא מקסיקני כמו כולם פה, to have פקניה, וזה, ואז הם תמיד, זה הולך ככה, זה בשר נורא טוב בהתחלה מאירופה, פילה, תמיד זה מתחיל מהפילה, ואז עוף עטוף בבייקון, מלוח מגעיל שתשתה הרבה, כי עושים כסף בשתייה, ואז נקניקייה, ואז נקניקייה, ואז עוף, ואז קצת חזיר, וזה, ואז פיקן, יאופה, פיקן חותך לך דף של נינג'ה, ואז חזיר, נקניקייה, נקניקייה, ואתה מרגיש, ואתה כאילו קולט שאתה יושב שעה, ואתה לא אוכל, כי אתה לא רוצה שיעבדו לך כישראלי, כי שלמת פה, ראת פה את זה.
הם רצו, הם פשוט עמדו לידינו.
הם עמדו בטור. אנחנו יושבים, אני ואיתי וטלי וליטל.
ואנשים.
ואני ואיתי אכלנו והם הסתכלו.
האמת גם ליטל תקעה יופי יופי.
תקשיב, זה מגיע ברמה
שהם... אתה סיפרצוף.
אני לייטי.
לא, היא כרסמה.
קצת איזה ככה, קטן כזה, להוריד את האלכוהול.
לא.
והיה לנו, אתה יודע, כמו בסרטים מוצרים, מערום של בשר. שזה כאילו, אני חושב, היה לי קילו בשר, שהם כאילו חותכים, הם כאילו אומרים, קח, תחוף את זה, שהיא צריכה כל כך לבית העופים, ואנחנו רוצים הביתה. ואתה רואה, הם יוצאים שיפודים, ואין כבר מי שיוכל אותם. אז כאילו, מה אכפת להם?
כן.
לא כמה
אחרים. לבוא לפני סוגרים.
כן, שני דברים.
לבוא אחרונים, לשאול מתי הרזרוויישן האחרון, לקבוע על האחרון, חבר'ה, אולקוס שווה את זה.
זה דבר אחד. דבר שני, שאחרי שיצאנו משם, פתאום נפל לי הסימון שביסלי גריל הטעם שלו זה בייקון. כל השנים אמרו עלינו זה ביסלי גריל, זה בייקון. בייקון פר אקסלנס.
תקשיב. אני רגע קצת
ביסלי גריל. סיימתי אותו. לא, הנה, נשאר לך פה חתיכה של ביסלי גריל. תקשיב, זה בייקון פר אקסלנס. בייקון קנדי קצת מומלח, זה בייקון. עבדו עלינו, אכלתי פעם ראשונה בייקון, אמרתי, וואלה, זה ביסלי גריל. והדבר השלישי, הייתי בטוח שאני סלבריטי. תקשיב.
אוקיי.
הייתי בטוח שאני סלבריטי. אנחנו יושבים ובשולחן לידינו יושבת מישהי ומסתכלת עליי. מסתכלת, בעלה מסתכל עליי.
איזה שעה הסתכלה עליך.
ישראלים. ואני כבר רוצה להגיד לאפי, בוא נתראה, מזהים אותנו מהפודקאסט. ואז היא אומרת לי, אתה זוכר אותי מהקורס לכתיבה יוצרת? אמרתי לה, לא. ואז היא אומרת לי, פן גרושות, נו.
ואז, פן גרושות, פן, כאילו.
היה לנו איזה ויכוח שנגמר בזה שאמרתי משהו שקשור לפן גרושות והתחילה לנפנף בשיער שלה.
אבל אני זוכר שלטמי המבט מבועתי כזה, אוף, אני יודע מי...
בדיוק, כן, כן. היה לנו ויכוח שהסתיים בדמעות, ונאלצתי להתנצל בסופו. זהו, זה מה שאני, אז אני לא סלבריטי, אני פשוט חרה ידוע לשמצה.
תשמע, יש אנשים שעשו מזה קריירה.
כן.
סלפי, מה זה קריירה לך?
הפולו-אפ השני, שקרלי, זה מיקרת אותי לאסטאון לגמרי.
נו.
מעולה, ממש. אני לא רוצה לספיילר לאף אחד.
אי אפשר להגיד שם כלום, כי כל מילה הורסת את הפולו-אפ.
נכון.
אתה גם ממליץ.
לא, אני מאוד ממליץ. זה גלימפס מדהים לתוך...
אני, הדבר הכי מדהים זה, אחרי שאמרת, חיפשתי באמת את התמונות.
איזה מגניב.
אה,
תקרא,
זהו, רציתי
לגגל
את זה,
מחלתי
מספוילר,
לא, אל תעשה את זה, עד שאתה לא מסיים.
עד שאתה מסיים,
תקשיב,
זה פשוט לא יום, אני לא דמיינתי אותו ככה.
כן, ואת הבית, ואת הדברים שהוא יצר.
ואת המבוך, וזה שזה יפה. יש עכשיו ממש קיקסטארטר לשמר את המבוך. את רעבה? את רעבה, אנחנו צריכים לסיים?
אני מחכה
בנימוס. את רוצה שנסיים?
לא, תקשיב לי טוב.
כן, כן, וליטל שמה, אני המלצתי לה, כי... קראתי שזה טוב, ולא היה לי צבים את הוא שנעלם, הגדן לכושר הזה.
ריצ'רד סימונס.
שמעת אותו גם?
בטח, מה?
לא אהבה.
לא אהבת את זה?
לא, אבל אז הוא פשוט הופיע, לא?
לא, הוא פשוט לא הופיע, זה היה הפודקאסט, שאתה מקשיב שישה פרקים ולא קורה כלום בזה.
אבל לא, עשו מזה ביג דיל וזה, אבל אחרי זה הוא פשוט...
אבל זה טענה.
אחרי זה הוא פשוט בא ואמר, כן, אני פה, אני פשוט לא...
כן.
זה לא ביג דיל, כאילו.
אני מאוד אהבתי את זה, ממש ממש אהבתי את זה.
אני יודעת את מי אהבת, את מורו.
מי זה מורו?
הברזילאי.
לא, ההומו? כן. לא, לא כל כך.
אני אצג את המאזינים עכשיו בקטע שאנחנו לא שמענו, וזה השיחה הזאת.
כן, נכון, אוקיי.
או רסת או לא מעניינת.
אוקיי, בסדר, אז בואו נסיים פה כדי שליטל תוכל לאכול. רן, תודה רבה שבאת.
תיסה נעימה חזרה והמון בהצלחה בפורטלנד ובעבודה הבאה.
תודה רבה.
שלום.
שלום.